ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מלמטה, קצת יותר מחצי העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, הגמרא מיישבת הדקטני בברייתא, דברי גנאי על בתולה ואלמנה, עם העובדה דלומדים מהם יסודות ביראת חטא וקיבול שכר. הגמרא, אנחנו פותחים בדימוי המתחיל מהמשנה, אישה פרושה, וההמשך שראינו במשנה הוא מכות פרושים, הרי אלו מבעלי עולם. תנו רבנן, בתולה צלעינית, צלעינית בעלת תפילה, צלותן, צלותה זה מילה בארמית לתפילה, ואלמנה שובבית. רש"י כותב, אלמנה שובבית בעלת שכנות, הולכת ומבקרת שכנותיה תמיד. ממשיך הגמרא, וקטן שלא קלו לו חדשיו, הרי אלו מבעלי עולם. אז אנחנו רואים דברי גנאי הקשורים לבתולה, אלמנה, ועל זה הגמרא שואלת, הנה ורמה רבי יוחנן, למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה, והגמרא מפרטת. אנחנו הדגשנו עם פס כפול, כפי שכתבנו בשוליים, יראת חטא מבתולה ו קיבול שכר מאלמנה. אז מה עומד מאחורי האמרה הזאת? יראת חטא מבצד רבי יוחנן, שמע להי בתולה דנפלה אפה וקמה. נפלה אפה זה, סגנון של תפילה, כמו שאנחנו נפילת אפיים. והיא אמרה בתפילה שלה, ריבון השלם, ברת הגן עדן וברת הגיהנום, ברת הצדיקים וברת הרשעים, יהי רצון לפניך שלא ייכשלו בי בני אדם. יש אפילו סיפור, הייתי אומר, מזעזע במסכת תענית, על כך שביתו של אחד מהרבנים הכשילה, או דרכה נכשל שכן, ומה שקרה בסוף. בכל אופן, זה באמת תפילה שיש לו מקום, שלא ייכשלו בי בני אדם. המשך הגמרא, קיבול שכר מאלמנה, דהי אלמנה דהווי בי כנישתא בשבבותה. היה לאלמנה הזאת בית כנסת בשכנותה. כל יום הבאתיה מצלה במדרש של רבי יוחנן. כל יום היא הייתה הולכת למרחקים כדי להגיע לבית מדרש של רבי יוחנן, ששם היא תתפלל. אמר לה, רבי יוחנן אמר לה, אותה אלמנה, ביתי, לא בית הכנסת בשבותך, מה אין לך בית כנסת בשכנות שלך, בקרבת מקום, למה את תורחת להגיע לכאן? אמרה לי, רבי, ולא שכר פסיעות יש לי, זה שאני תורחת ללכת למרחק, עד הרבה, אני צוברת שכר, מה שנקרא שכר פסיעות. אז עד כאן הקושיה מפסיעות, הרי לומדים תכונות טובות מהבתולה, מהאלמנה. אז מה נאמר מקודם שהם מבלי עולם? הגמרא עונה, כי כאמר, כשנאמר ליעל מבלי עולם, כגון יוחני בת רטיבי. הגמרא לא מרחיבה, אבל הסיפור מופיע ברש"י. ואנחנו עם רש"י, בשורה ראשונה מתחת לגמרא, כי כאמר מבעלי עולם, כגון יוחני בר רטיבי, אלמנה מכשפה הייתה, וכשמגיע עת לידת אישה, הייתה עוצרת רחמה במכשפות. ולאחר שמצטערת הרבה, אותה אישה שעומדת לנדת, הייתה אותה מכשפה, אומרת, אלך ואבקש רחמים. אולי תשמע תפילתי, והולכת. וסותרת כשפיה, והוולד יוצא. כלומר, מה ראינו פה? שדרך מחשפות, כישוף, היא גרמה עצירת הרחם, ואחר כך היא עצמה ביקלה אותה כישוף, ואפשרה הוצאת הבלד. פעם אחת היה לה שכיר יום בביתה אצל אותה מחשפה, עובד יום, והיא הלכה לבית האישה היולדת. המחשפה הלכה לשם ושמע השכיר, שעכשיו הוא לבד בבית, הוא שמע כל הכשפים מתקשקשים בכלי, כמו שהבלד מקשקש במי המים, ובעל פתח את מגופת הכלי והכשפים יצאו והבלד נולד. וידעו כי בעלת כשפים היא, ולא קשור, כי הוא זה לתפילה הנאמר מקודם על ידה. כלומר, הכל היה אחיזת עיניים, רמאות, שבאמת הכל היה דרך כישוף. אנחנו חוזרים לגמרא. נאמר לי, ויש לנו חיצים מצד הגמרא, מהי קטן שלא קלו לו חדשיו, שעליו גם כן נאמר שהוא מבני העולם. פירוש ראשון, הכה תרגימו, זה תלמיד חכם המבעית ברבותיו. מה שכותב המבעית ברבותיו, וקרא לי קטן שלא קלו לו חדשיו, על ידי שימיו מתקצרים, כנאמין לפרק כמה זה חגיגה, על אדם שמבעית ברבותיו. אנחנו ממשיכים בגמרא, פירוש שני, לקטן שלא קלו לו חדשיו, רבי אבא אמר זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. הוא פוסק הלכות בזמן שהוא עוד לא הגיע למדרגה שהוא יכול לעשות כך. דאמר רבי אבא אמר רב הונא, אמר רב, מהי דכתיב? כי רבים חללים יפילה ועצומים כל הרוגיה. כי רבים חללים יפילה, זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. רש"י כותב, יפילה לשון נפל, שלא קלו לו חדשיו. זה הפסקה שאנחנו רוצים להסביר כעת. אז קטן שלא הגיעו, שלא קלו לו חדשיו, זה אותו תלמיד חכם שלא הגיע להוראה, ועליו כתוב בפסוק, כי רבים חללים יפילה לשון נפל, דבר שלא קלו לו חדשיו. הפסוק גם כן אומר, בעצומים כל הרוגי, אז זה התלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה. מה זה עצומים? רש"י אומר, לשון עוצה מנם, שסוגרים פיהם ואינם מורים לצורכי הוראה, וכל זה נאמר בזמן שהם ראויים להורות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ועד כמה, רש"י כותב עד כמה, הווי ראוי להוראה. הגמרא עונה, עד 40 שנים. הגמרא שואלת, איני והא רבא אורי? ורבא עצמו לא האריך ימים, הוא נפטר, צעיר, הוא נפטר בגיל 40. והוא כבר הורה הוראה לפני כן. אז מה זה שרבא הורה? הגמרא עונה, בשווין. עכשיו אנחנו נתעכב כאן על כמה נקודות. רש"י כותב, והרבא אורי, שואה ראשונה, וכל שנותיו אינן אלא 40, כאן בראש השנה, רבא, והבאה מדבית אלי, כתוב, היה כללה על בית אלי עונש ופורענות על בית אלי, שהאנשים הצאצאים ימותו צעירים. בסוגיה שם מוזכר שרבא הגיע, נפטר בגיל 40. עכשיו, מה לגביו? הרי הוא, אתה אמרת עד 40, רק כשמגיעים ל-40 שנה אז אפשר להתחיל להורות, והוא הורה לפני כן. אז הוא אומר, הגמרא אתה בשווין, רש"י כותב בשווין, אם שווה לגדול העיר בחוכמה, מותר להורות או שאין זקן ממנו בעיר. זה עיר שכולם צעירים, אז גם מי שהוא נגיד הכי מבוגר בין אותו אוכלוסייה יכול להורות. כעת נעבור לתוספות. תוספות הראשון, ועד כמה? עד 40 שנים. אז נקרא ראוי להורות. פירוש משנה, מה זה 40? איך מונים? מתי מונים 40? משנה שהתחיל ללמוד עד 40 שנה, ולא משנה שנולד, ולא משנה שנולד. אז בינתיים תוספות אומר ש-40 שנה הוא מתחיל משנה שהוא התחיל ללמוד, ועד שיעבור 40 שנה בלימוד, אז הוא יכול להתחיל להורות, לפסוק הלכות, ולא עניין של גיל 40. כלומר, לא משנה שנולד, כי אומרים פרקם בסכר עבוד הזרה, וזה ציטוט מהפסוק והגמרה שם, ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה. שמע אמינה, לא קיים איניש עדתי דרבי, אדם לא יכול לרדת לסוף דעתו של רבו עד 40 שנים. ולגבי הפסוק שהגמרה שמה ציטטה, וזה היה ממתן תורה עד 40 שנה, שאז התחילו ללמוד. כלומר, במתן תורה רק אז התחילו ללמוד, ואנחנו מדברים על אנשים שלא נולדו במתן תורה, אלא היו כבר בגירים. אבל ממתן תורה עד 40 שנה שהיו עם משה רבנו במשך אותם 40 שנה, רק אז יכול אחד מהם להתחיל להורות. אז אנחנו ממשיכים לתוספות הבא בשווין. רש"י פירש, אם שווה לגדול העיר בחוכמה מותר להורות. אז נגיד רבא היה צעיר מאותו גדול בעירו, אבל הוא היה שווה בחוכמה לאותו גדול העיר. אז לפי פירושו של רש"י, מאחר שהוא היה שווה לגדול, למרות שהוא היה צעיר, היה יכול להורות. קשה לרי, מפרק הרואה, מסכת ברכות, ימר הבאי, באת רדית גבר, תמן לא תבי גבר. בעיר שיש שם גבר, כמו אדם מנהיג, אז אתה לא תהיה כזה, פשיטה. זה פשוט, מה אני צריך הבאי להגיד, שאם יש מנהיג בעיר, אתה שנכנס לשם לא תהיה גם כן? לא, צריכה דשווין, שגם אם אותו שנכנס לעיר הוא שווה, הוא צריך לדעת להסתייג מלהורות. אלמה, איך דשווין אין לו לקפוץ להוראה? והכי מסתברא אחא לפרש והא רבא דאוי, והוא לא הגיע להוראה שכל ימיו לא היה אלא 40 שנה, אז הגמרא אתה בשווין. הדאמר שאין לו להורות עד 40 שנים, היינו כששווה לגדול העיר בחוכמה. וגדול עיר הגיע להוראה. הלכך, כיוון שיש שם חכם כמותו, הגיע להוראה בשנים, והוא לא הגיע לשני הוראה, למרות שהוא הגיע לאותו רמות ידיעות, אין לו להורות לפניו. אבל אם גדול העיר הוא בחוכמה, אף אגב לא, שלא הגיע לכלל שנים, מורה, ורבה גדול העיר בחוכמה היה. אז זה לפי הפירוש הראשון בתוספות, שמה שנקרא בשווין, זה בשווין על פי הגמר בברכות, אם אתה שווה לגדול עיר אז אל תורה הלכה, אבל אם אתה יותר מגדול עיר למרות שאתה צעיר לימים, אז אתה יכול להורות. אבל רי פירש ההוא דפר הוא עד מהי באדם שנכנס לעיר שיש שם חכם מורה, תמן לא תווה גבר אפילו בשווין, אבל אם הוא קבוע ביר כמותו ושווה לו בחוכמה, מותר לו להורות, כמו שפירש רש"י. ורבינו חננה פירש הטעם, באתר דעת גבר ממונה, משתדר בצורכי ציבור, לא תקפוץ לתוך שרעות, אפילו בשווין, ולפירושו לא מיירי בורה. לפי הרך, הגמרא בברכות לא עוסקת בכלל בעניין הוראה, פסיקת הלכה, אלא מי שאחראי על צורכי ציבור. אנחנו חוזרים לגמרא. אולי רק נסכם שלפי רשי רבא שהיה צעיר לימים הוא היה שווה לאותו פוסק העיר, ובכך שהוא היה שווה לגדול העיר יכול היה לפסוק. לפי תוספות לא, אם הוא רק שווה לגדול העיר אין לו להורות, אז, אבל המקרה של רבא שהוא היה גדול מאותו ראש העיר או פוסק העיר, היה גדול ממנו בחוכמה, ולכן הוא היה יכול למרות גילו המעט הצעיר. ממשיך הגמרא, ומכות פרושים הרי אלו מבלי עולם. תנו רבנן, שבעה פרושים הן. עכשיו לתת פירוש מילולי למילה פרוש, אני חושב שצריכים להבין באופן כללי, אדם פרוש הוא אדם שמתנהג בצדקות, אולי בחסידות, שומר על קלה כחמורה, אבל אנחנו נעסוק פה ברשימה של אנשים שהם אולי נקרא לזה אוחזי עיניים או מאחזי עיניים, שהם עושים רושם אחד ציבורי כלפי חוץ, אבל הם אינם כך. ועל זה הגמרא נותנת לנו רשימה של שבעה כאלו. שבעה פרושים הן: פרוש שכני, פרוש נקבי, פרוש כזאי, פרוש מדוחיה, פרוש מה חובתי ועשנה, פרוש מהווה, פרוש מהירה. קראנו את הרשימה מהר, כעת הגמרא עוברת על אחד אחד מהם. פרוש שכמי, זה העושה מעשה שכם, ורשי כותב מעשה שכם שמלו, עשו ברית מילה כמסופר בספר בראשית, בזמן אחי דינה שמעון ולוי, והם התקוממו על כך שבשכם הם לקחו את דינה והתנהגו אליה שלא כפי הרצוי. אז מה קרה שם בשכם? שהם עלו, האנשי שכם לפי העסקה או התנאי או הדיל שעשו עם משפחת יעקב, הם מלו, אבל שלא לשם שמיים. אז עכשיו הפרוש שלנו, פרוש שכמי לשם שכם, אף זה מעשיו להנתו, שיכבדו בני אדם ולא לשם שמיים. ממשיך הגמרא, פרוש נקפי, זה המנקיף את רגליו. גם פה רשי, המנקיף רגליו, מלך בשפלות, עקב וצד גודל, ואינו מרים רגליו מן הארץ, ומתוך כך מנקף אצבעותיו באבנים. זה שוב פעם אחד שהוא עושה רושם של ענווה, שפלות, מדומה. ממשיך הגמרא, פרוש כזאי, אמר רב נחמן בר יצחק, זה המקיז דם לקטלים. ורש"י אומר, מקיז דם לקטלים עושה עצמו כעוצם עיניו, שלא יסתכל בנשים, ומתוך כך מכה ראשו בכותל, ודם יוצא. הדוגמה הבאה, פרוש מדוחיה, אמר רבא, זה אמר רבא בר שילו, תמשפע כי מדוחיה. רש"י כותב, תמשפע הולך כפוף כי מדוחיה. בוכנה, אלו הם כלים שקודשים בהם תבלינים ועוד. אז בוכנה עשוי כמכבת וראשו כפוף, אז גם הוא הולך בצורה כזאת. ממשיך הגמרא, פרוש מה חובתי בעשנה, שואלת הגמרא המעליותה היא מהאדם ששואל מה החוב, מה מוטל עליי, רק תסביר מה מוטל עליי ואני אעשה אותו. רש"י כתב, למדוני מה עליי לעשות ועשה. אז על זה הגמרא שואלת, המעליותה היא, זה דבר חיובי, למה אתה כולל אותו ברשימה שהם בעצם מבלי עולם? הגמרא עונה אל הדיאמר, אותו פירוש שאנחנו רוצים לכלול במבלי עולם, זה אחד שאומר מה חובתי תו ועשנה, מה עוד רוצים ממני. רש"י אומר מראה עצמו כאילו קיים את הכל. הגמרא ממשיכה, פירוש מאהבה, פירוש מהירה. רש"י כותב פירוש מאהבה, מאהבת שכר המצוות, ולא לאהבת מצוות, מצוות הבורא. מהירה של עונשים, אלא מה על האדם לעשות? מאהבת השם יזברך, כאשר ציוונו השם אלוקנו, בסוף השכר לבוא. אז הפירושים האלו הם פירושים מתנהגים, מקיימים מצוות, אבל מה עבור שכר המצווה? או משום מה מדרבן אותו? פחד מעונש. אמרו לי אביי ורבא לתנא, מי שחיבר או ערך את המקור של שבעה הפירושים, הם פונים אליו, הוא תנא, הוא אחראי על, על הברייתא, לא תתני, אל תכללו, אל תלמדו ברשימה פירוש מאהבה, פירוש מהירה. דאמר רבי דאמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמע, כמו מי שעושה מצוות כדי לקבל שכר או פוחד מעונש, בסדר, זה נקרא לא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. אמר רב נחמן בר יצחק, דמתמרה מתמרה ומדגליה מגליה, בידין הרבה לתפרה מהני דחפו גונדי. אז יש כאן שתי שורות בגמרא שחייבים לפרש אותם דרך רש"י. דמתמרה מתמרה וכו', הנסתרות נסתרות מבני אדם והגלויות גלויות. כפי שאמרנו מקודם, יש כל אלו שעושים רושם מזויף על הציבור, אבל זה מה שבתוך ליבם זה נסתר, מה שגלוי גלוי, ומכל מקום לבית דין הגדול כולם גלויות. בית דין הגדול כוונה בית דין של שמיים, והוא יפרע מן המתכסים בתליתות, כמו הדברה על להתפרע, יעניש מהני דחפו גונדי. מה זה דחפו גונדי? שמתכסים בתליתות ומראים עצמם כפרושים, כלומר פרושים אמיתיים, ואינן פרושים, אלא הם כמו אלו שמנינו למעלה. ממשיך הגמרא, אמר לה ינאי מלכה לדביתי, ינאי המלך לפני מותו, הוא אמר לאשתו, אל תתיירי מן הפרושים, ולא ממי שאינן פרושים, אלא מן הצבועים שדומים לפרושים, שמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. רש"י מסביר, אל תתיירי מן הפרושים, שהפרושים היו שונאים אותו. הפרושים אלו הם אנשים אמיתיים, צדיקים, חסידים, אמיתיים, היו שונאים את ינאי המלך, לפי שרג מן החכמים הרבה, ונהפך להיות צדוקי, כדאמר בקידושין דף סמך וב, וכשמת הייתה אשתו יראה מהן, מהפרושים, שלא יעבירו המלוכה מבניה. הם היו עלולים להתנקם, והייתה אומרת לו לבקש מי לפניהם עליה, כאילו היא ביקשה מבעלה או שעומד למות לפנות לפרושים, כאילו לרחם עליה, והיא אמר לה אל תדאגי, אל תתיירי מן הפרושים, שצדיקים הם ולא יגמלו חלאה ולא לבנייך שלא חטאו להם. אולי אני חטאתי, אבל אני אומר אני הולך למות, את הבנים לא עשו להם כלום, אז הם לא יתנקמו בך. ומה עוד? ולא ממי שאינם פרושים, שהם אוהבי. אז למי יש לחשוש? מי יש לחשוש? אלא מן הצבועים. כלומר, אנחנו עד היום משתמשים במילה צבוע. כלומר, שאין מראיתם כתולדותם, אלא צבועים מבחוץ, ואין תוכן כברם. שמעשם כמעשה זרמי, שהם רשעים, ומבקשים זימלי היה כידוע רשע שהוא לקח את עובדת אילינים קוזבי בת צור בשמה בזמן משה רבנו ובסופו של דבר פנחס הרג אותו ואותה. אז מה זה מעשה זה מי שאין רשעים ומבקשים שכר כפנחס, אומרים לבריות לחדם כפנחס. ושוב פעם צורים הם היו מראים את עצמם מבחוץ כאילו צדיקים אבל הם בתוכם רשעים. מכאלו יש לחשוש. אז כעת הגענו למשנה. אנחנו נציין שהמשנה הזאת משנה ארוכה, היא ממשיכה עד אמצע, אפילו יותר מאמצע דף חף גימול עמוד א', וההמשך הגמרא כנראה אנחנו נשאיר בשיעור הבא, אבל כעת אנחנו נלמד ביחד את המשנה הארוכה הזאת. לפני שנתקדם בטקסט אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו מחלוקת תנאים עם זכות תולה או תולה במים המרים. זה נושא שנגענו בו לא מעט בעבר. רבי שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים, ואם אתה אומר הזכות תולה במים המרים מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השוטות, ומוציא אתה שם רע על התורות ששתו. שאומרים, כאילו המוציאי לז אומרים תמאות הן, נשים ששתו ולא קרה להם כלום אחרי שתייתם, מוציא הלז יגידו תמאות הן, אלא שתלתה להן זכות. לכן רבי שמעון נוקד עמדה אין כזה דבר, ואם לא קרה לאישה כלום סימן שהיא לא חטא חד משמעי. רבי אומר הזכות תולה במים המרים ואינה יולדת ואינה משבחת. אם היא חטא אבל הזכות עומד לזכותה, אז מה שקורה לא מתה על המקום כמו אחת שאין לה זכות, אבל מצד שני אינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנבנה והולכת לסוף היא מיתה באותה מיתה. נתמית מנחתה עד אם, וגם זה דיברנו בעריכות על המנחה שהסוטה מביאה, אם הסוטה מגיע לבית המקדש והמנחה שלה נתמית, מתי? עד שלא קידשה בכלי, הרי היא ככל המנחות ותיפדה. כלומר, עד שמכניסים את המנחה לכלי שרת, אמנם היא הקדישה את המנחה כדי להיות מנחה, אבל זה נקרא קידושת דמים. עד שמכניסים, מטילים את המנחה בכלי שרת. אז לפני כן, יש עליה קידושת דמים, עכשיו נתמית, אין מה לעשות איתה בתור מנחה להקריב אותה, מצד שני אין עליה קידושת הגוף, אז ניתן לפדות אותה. ואם היא שקדשה בכלי, אם התומה חלה אחרי שהמנחה קיבלה קידושת הגוף, על ידי כך שהיא הוטלה לתוך כלי שרת, הרי היא ככל המנחות ותשרף. מה זה ככל המנחות? ככל, אנחנו מדברים כעת על מנחה ספציפית, מנחת הסוטה, אבל יש דין שנוגע לכל המנחות, שאם הם נטמעו אחרי קידושת הכלי, אז היא נשרפת. ואלו שמנחותיהם נשרפות. אנחנו ממשיכים לדף חפים עליו, א', מיד למעלה אתם יכולים לראות מספור, ואנחנו מציינים שהמספר 1 עד 5 הם נוגעות, מקרים שנוגעים לסוטה. אז ואלו שמנחותם נשרפות. כפי שאמרנו, בראש חף גימול עמוד א', 1. האומרת, תמאה אני לך. אישה שאומרת שהיא תמאה, כלומר שהיא נבלה על ידי אותו אדם זר במסתור. זהו, כל המנחה היא שייכת לבירור ספק, כמו שתיית המים, לברור אם היא חטא או לא. אבל אם היא אמרה תמי אני לך, אין כאן ספק, אז מה עושים עם המנחה בינתיים? נשרפת. שתיים, ושבאו לה עדים שהיא תמיה, והאומרת איני שותה. גם אחת כזאת לא מקריבים את המנחה, אז מה עושים? נשרפת. ושבעלה אינו רוצה להשקותה, ושהבעלה בא עליה בדרך. גם זה מקרה שאחרי שהיה כינוי וסתירה, הבעל אסור, הבעל של אותה אישה, סוטה, הוא אסור להיות איתה עד שהיא שותה את המים ויוצאת זכאית. אבל אם הוא בא עליה בדרך לירושלים לבית המקדש, הוא עשה עבירה. ולמדנו בעבר, במצב כזה אין המים בודקים אותה, וממילא אין המנחה גם כן מיותרת, ולכן נשרפת. וכאן אנחנו ממשיכים בדיני מנחה ושריפתן, אבל לא קשור לסוטה, אלא באופן כללי. וכל הנשואות לכהנים, אישה שבעלה כהן, מנחותיהן נשרפות. בת ישראל שנישאת לכהן, מנחתה נשרפת. אנחנו נסתכל ברש"י, אבל אני באופן אישי רוצה להעדיף את המשך הגמרא לעסוק בעניינים האלו של הנישואים עם כהנים. אבל בכל זאת, רש"י בשורה הראשונה, וכל הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפות, ואפילו קרב הקומץ כהלכתו, ולא נטמאו, מה הזמן נשאר? השיריים. נשרפים השיריים בבית הדשן כדי מפרש בגמרא. אנחנו, כפי שרש"י עצמו אומר, נמתין להסבר הדברים בגמרא. בכל אופן, אמרנו שנשים שנשואות לכהנים, מנחותיהן נשרפות. בת ישראל שהיא נישאת לכהן, מנחתה נשרפת. וכהנת שנישאת לישראל, מה זה כהנת? זה בת כהן שנישאת לישראל, מנחתה נאכלת. כלומר, אם אישה כזאת מביאה קורבן מנחה, נכון היא באה מבית כהנים, אבל היא נישאת לישראל, אז עושים קומץ, לוקחים קומץ מהמנחה, מקריבים אותו על המזבח, והשיריים נאכלים כדין שירי כל המנחות. מה בין כהן לכהנת? ואנחנו פה הבלטנו עם מעוין והסברנו בשוליים, המעוין בא להבליט הבדלים בין 1. כהן לכהנת, 2. איש לאישה. אז המשנה אומרת, מה בין כהן לכהנת? תשובה, מנחת כהנת נאכלת ומנחת כהן אינה נאכלת. זה דוגמה אחת. עכשיו, מה זה מנחת כהנת נאכלת? כמו שאמרנו מקודם, בת כהן שנישאת לישראל, לוקחים קומץ, מקריבים את הקומץ, והשיריים נאכלים. רש"י בשורה שלישית, מנחתה נאכלת, הפסוק אומר, דכון מנחת כהן כליל, כליל כולו באש, מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל, לא תאכל. אבל דכהנת הנשואה לישראל נאכלת, וכן כהנת אלמנה וגרושה שביאה מנחתה נאכלת. חזרה למשנה, כהנת מתחללת וכהן אין מתחלל. מה זה כהנת מתחללת? מן התרומה או מן הכהונה, אם נבעלה לפסול. אם אדם שפסול לה להתחתן איתו בכל זאת בא עליה, היא מפסידה אכילת תרומה ולא יכולה להתחתן שוב עם כהן. זה נכון לגבי כהנת. וכהן אין מתחלל. אם למשל אדם כהן אסור לו להתחתן עם גרושה, הוא התחתן בכל זאת עם גרושה, הוא כל זמן שהוא נשוי לגרושה, אז הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, אבל הוא, כשהוא מגריש אותה, הוא חוזר למעמדו הקודם ולא התחלה. כהנת מטמא למתים. בנות כהן לא מוזהרות שלא לטמאות למת, ואין כהן מטמא למתים, וזה בניגוד לכהן גבר, אסור לה לטמאות למת. כהן אוכל בקודשי קודשים, ואין כהנת אוכלת בקודשי קודשים. אלו הם קורבנות מסוימות, כמו קורבן חטאת, אשם, גם קורבן מנחה, בגדר של קודשי קודשים, וכאלו בת כהן לא אוכלת. מה בין איש לאישה? כאן זו שאלה כללי יותר. האיש פורע ופורם, ואין האישה פורעת ופורמת. אלו הם דינים הקשורים למצורע. אז הגבר מצורע הוא פורע, פורע הוא מגדל שיער ראשו, וגם קוראים בגדו, זה פורם. וזה הפרוצדורות אלו לא אצל הנשים שנהיו מצורעות. האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדירת בנה בנזיר. אם לבן אדם יש לו בן קטן, הוא יכול להטיל עליו נזירות, והנזירות חלה. אבל אמא לא יכולה להטיל נזירות על בנה. אנחנו נראה, וגם למדנו במסכת נזיר, שהדין הזה הוא הלכה למשה מסיני. האיש מגלח על נזירות אביו, ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. הביטוי הזה אומר לנו שאם אדם קיבל על עצמו נזירות, והוא שם בצד מאות כספים לכל הקורבנות שנזיר מביא בסוף נזירותו, ואותו אדם מת, הבן שלו יכול להשתמש בכספים לרכוש אותם קורבנות. אבל זה נכון לבן של אבא שהיה נזיר, אבל לא נכון לבת. בת שקיבלה על עצמה נזירות לא יכולה להשתמש בה במעות שהפריש אביה לשם נזירותו. האיש מקדש את ביתו, כלומר האבא יכול למסור את ביתו לגבר לשם נישואין, זה אבא יכול לעשות את זה, אבל אין האישה מקדשת את ביתה. אז האבא יכול למסור את ביתו לנישואין עם גבר, אבל אמא של בת לא יכולה לקדש, למסור אותה לנישואין עם גבר. האיש מוכר את ביתו, ואין האישה מוכרת את ביתה. כאן אנחנו מדברים על מקרה של אדם, לא מקרה מסוים דווקא, זכות לאבא למכור את ביתו לאמה, אמה עברייה. כל זמן שהיא קטנה, אבא יכול למכור את ביתו לעבוד אצל מישהו, אבל אמא לא יכולה למכור את ביתה. האיש נסכל ארום, ואין האישה נסכל ארום, למרות שהיא חייבת סקילה, אבל לא סוכנים אותה בארום. האיש נתלה ואין האישה נתלה. אחרי שאדם התחייב והומת על ידי מיתת בדין, בוודאי מיתת סקילה, יש לדון בשאר מיתות בדין, תולים את הגופה על העץ קרוב לשקיעת החמה לזמן מאוד קצר, ואז מורידים את הגופה של אותו נסכל. זה נכון אם מדובר בגבר שנסכל, ולא אישה שנסכלה. האיש נמכר בגניבתו, ואין האישה נמכרת בגניבתה. כמובן פרשה בתורה שמדברת על כך שאיש שהוא גנב, איך מטפלים בו, אז מוכרים אותו לנגנב, תמורת גניבתו. הדין הזה נאמר אצל גבר שגנב, ולא אצל אישה שגנבה. עד כאן שיעורנו להיום.